רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, אני יודע משובחים צהריים. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, עורך הדין שחר פנדל, מה המצב? מיקרופון, אם לא, תשב בחוץ כבר.
צהריים טובים, עופר, מה קורה?
מה המצב? צהריים טובים, עורכת הדין אורטל דודיאן גדעוני.
שלום, צהריים טובים, בסדר גמור,
תודה. שמאי המקרקעין גולן שבי, מה המצב?
מעולה, מעולה, שלום שלום.
נהדר, ואנחנו, אני לא יודע אם אתם מכירים את הפורמט, אבל הפורמט שלנו מתחיל עם ריקו, שנמצא על הקו, מה קורה ריקולה?
מה קורה, מה המצב? רק אני חייב להגיד, אם אתה מוציא את שחר החוצה, אני יורד מהשידור.
אז אורטל, שימי אוזניות בשביל שתקשיבי לריקו. אז
ריקו ואני...
אז בוא נבדוק רגע, את זה אם זה באמת קורה.
אז זה נפש, זה נפש. עם שחר זה נפש.
שמעת,
זה משהו אחר.
אני חייב להגיד אבל משהו על ריקו, יש תמיד את האנשים שאומרים, לא משנה איפה, ידידי היקר תמיד, ואז אתה אומר, אתה יודע שזה סתם כותרת, ידידי היקר שהוא אומר לך. אבל עם ריקו, כשאתה אומר, ידידי היקר ריקו, אתה יודע שהוא ידידך היקר. אין כזה, אין אצל ריקו באמצע. נכון? זה...
כן. אני לא יודע, אין לי מה לעלות על זה, אבל אתה יודע. טוב, תפסת אותי ככה עם הכנסיים למטה, נו מה?
אני לא רוצה לתפוס לך עם הכנסיים, כן.
מה קורה? מה המצב?
וואלה, לא דיברנו...
אני רואה מכאן את החיוך שלך. מכאן. אסור לי להיות בשידור עם הפייסבוק, אתה יודע, זה סר להאשים. אבל... וואלה, מה שלומכם? איך אתם?
שמע, שבוע שעבר לא הייתה תוכנית, בגלל שהיה כזה יום לא להיט, וגם היום, אתמול היה יום לא להיט, ואנחנו... אנחנו עם של שגרה וצריכים להמשיך את החיים שלנו.
אנחנו כבר ב-510 ימים שהם לא להיט.
עם 59 חטופות וחטופים ו... מה אני אגיד לכם?
כן, ומישהו יקר לי לבי נמצא עכשיו בדיוק בתחקיר צהל על תצפיתניות נחל עוז, שבת שלו דר, זיכרונה לברכה, דר כהן, נרצחה שם, וכמה שלא... הם חיכו ליום הזה כל כך הרבה, כל כך הרבה, ואיזה כתב מגעיל בשם ירון אברהם מערוץ 2, כדי להיות ראשון, הוא דלף לו, והוא שוכח שיש משפחות, ויש משפחות אחורי זה, והם לא ישנו כבר, הם לא ישנו בלילה.
הם לא ישנים.
פשוט ככה. הם לא ישנים גם ככה, מגעגועים, ממחשבות, אבל איך יגאל אמר לי? איך הוא מעיז? יש משפחות. אז מה, רוצה להיות בשביל הראשון? למה? למה? הבית שום הם החתימו אותם גם, את כל הכתבים החתימו אותם שאסור להם לדבר. צהל גם עשה שטות והראה להם, קרא לכתבים להראות להם את התחקיר לפני המשפחות שנפגשות היום ב-10 בבוקר, 10 וחצי נפגשו, לשמוע את התחקיר המקיף. ויגל אמר לי, יגל ואילנית, הם אומרים לי, אבל יש שם כמה דברים... שלא ידענו, הם הרי עשו תחקיר בעצמם בשנה וחצי האחרונות, ויש שם דברים שהם לא ידעו גם מתחקיר צהל. למה הצהוב הזה שחייבים לעשות, חכו, שימו את זה היום בכותרות, לא אתמול, היום, אחרי שהם שומעים. אבל טוב, זה נעזוב כבר.
לא נשנה כנראה את המציאות שלנו בכל האיכסה הזה, אני יודע.
החטטנות הצהובה הזאת, פשוט גועל. אבל...
ריקו, מה קורה, מה קורה בנדלן? תגיד לי, מה...
מה קורה בנדלן? לא יודע, לא... האמת קצת, לא שלא הרבה, טיפה. רציתי לדבר האמת על שני דברים. דבר אחד, המכרז שיצא בשדה דוב, יצאו סביב 3,000 יחידות דיור, 2,700 אם אני לא טועה, יחידות דיור למכרז, ומחירי הקרקע ירדו בפלוס מינוס 30% ממה שהיה לפני 4-5 שנים. כולם מכירים את סיפור חנן מור, שקנה במחירים מטורפים, סביב 2.5 מיליון שקל קרקע ליחידת דיור, אז היום זה כבר נע בין 1.7, או אפילו 1.5 שמעתי, אבל 1.7 ל-2.1 מיליון שקל קרקע ליחידת דיור. אז בטח כולם כבר חוגגים, אומרים, יאללה, נקנה בצפון תל אביב, את המקום, את הריביירה החדשה של מדינת ישראל, נקנה שם במחיר של 30%,
מי יש שכנים של ריקו, כולם רוצים.
אבל, בדיוק, אל תגלה איפה אני גר, אבל, זה לא יקרה, כי המלחמה העלתה את מחירי הביצוע, והמיסים, והמס עלה בעוד אחוז, מ-17% ל-18%,
המעם, כן.
אז אין סיכוי שמחירים ירדו.
אחי, לא דיברנו, שבוע שעבר לא הייתה תוכנית, ולא דיברנו על מדד תשומות הבנייה שעלה ב-2.7 או 6, אני לא זוכר.
2.6%.
6, פסיכי.
2.6%, וגם החודש זה יעלה.
לא, אבל לא ככה.
לא יודע אם אותו דבר, אבל יעלה גם כן בצורה מאוד 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 משמעותית. 2.6%, אתם מבינים מה זה עושה?
שמע, זה בחישוב מאוד מאוד פשוט, זה 13 מיליון שקלים על כל מיליון שקל חוב ליזם, לקבלן, בגלל שהחישוב השתנה.
כן, אבל 40% רק מוצמדים למדד.
כן, אז אני אומר, בגלל זה 13 מיליון שקל, זה 13 אלף שקל על כל מיליון שקלים. כן, תיקנתי את עצמי.
נשמע את הרגעתי.
כן.
זה מטורף.
זה המקסם.
זה פשוט מטורף. עכשיו, דירות יותר יקרות, כמובן יעלו יותר. תחשבו, דירות יוקרה היום מוכרים, לא מוכרים. לבצע עולה הרבה מאוד כסף. מגיע בקלות, בקלות, זה 2-3 מיליון שקל, תוריד במפרט הטכני. עכשיו תוסיפו על החלקים האלה, תוסיפו את ה-2.6%, אבל זה יותר, זה יגיע ל-5% עד סוף השנה. אתם מבינים מה זה עושה? לכן אני אומר, אין סיכוי, למרות שהמחירים של כביכול, כן, של הקרקע, לא, לא כביכול, המחירים ירדו, אבל לא יקרה כלום, כלום ושום דבר למחיר הדירה, הוא אפילו אני צופה שהוא יעלה, כי דברים מדהים. אחרים מסביב עלו.
מדהים.
כן, כן, כן. אגב, כנראה מי שיקנה במקומות האלה, זה לא דירה הראשונה שלו, אז דירה שנייה יש ישר פלט 8% מהשקל הראשון, מס רכישה.
כן, לא, דרך אגב, גם אם זה דירה ראשונה, עדיין במחירים של, בוא נניח, 4 מיליון שקלים, דירה של 4 חדרים תעלה שם, סתם זורק מחיר?
תור עד 1.8 מיליון, ואחר כך
זה... לא, לא, סתם זרקתי ככה, מישהו ימצא דירת 4 חדרים ב-4 מיליון שקל, הוא עדיין ישלם שם את ה-50-60 אלף שקל מס, דירה יחידה. עדיין זה כסף.
אם תמצא, אם תמצא תגיד לי, נקנה. אבל...
כן, הגזמתי. אני רוצה להיות באופוריה, במחירים זולים, שזוג יוכל לקנות דירה, מסכן, 4 מיליון שקלים.
לא יקרה, לא יקרה.
ואחרי זה שחר אומר לי, ההורים חייבים להיות מעורבים. לא פלא הם באים לעזור להם לבחור את הדירה.
ההורים באים להחזיק את הטישו, נכון להיום.
הם קונים להם את הטישו.
הקמתי עמותה חדשה שנקראת, אני מקווה שהילדים שלי לא מאזינים, זה נקרא Fuck the Children. אני לא משאיר להם שקל. אני מבין שאני לא אעזור להם במחיר הדירה.
ריקו, אתה בניגוד להורים אחרים, אתה תתמודד עם 5 ילדים שיקשרו אותך. זה אתמול במקרה, דיברתי עם אמא שלי, עם אבא שלי, הם לא בארץ. אז אמרתי, נראה לי אמא מנסה לחסל אותך, תבדוק את זה. כזה, זה...
מוכר. זהו, נושא שני שרציתי לדבר, ונשאיר לכם זמן, יש לכם פאנל רחב וגדול היום. ביום ראשון, ענף הנדל"ן נפגש באילת למפגש שנתי של מכל הרשת והקשת של ענף הנדל"ן, מעורכי דין, יזמים, קבלנים, ספקים, שמאים, ועוד 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 ועוד.
אנחנו גם נהיה שם.
וואלה,
נכון. כן,
אז
כן.
אופר, תעביר את הטלפון, אני נפגוש את אורטל שם.
אורטל אמרה שהיא מכירה אותך אפילו. אמרנו לה ריקו, ריקו, היא לא יודע מי זה, אז אמרנו משה ריקו, משה ריקו.
זאת אני מהיאנג, כן. זאת אני מהיאנג. תסתכל
בוואטסאפ. עכשיו אני יודע, גם יודע מי זאת אורטל.
למזלי, השיחה האחרונה שלנו הייתה שיחת פרגון. אז...
איזה כיף.
תסתכל בוואטסאפ, תזכר.
99 שיחות, לא פרגון, אחת.
אני אכנס, אבל יאללה, בוא ניפגש באילת בשמחה גדולה.
אגב, משה, אתה הראשון שסחב אותי באוזן לאילת לפני לא יודע כמה שנים. ומאז אני מתמיד כל שנה.
גם שחר יהיה ביום ראשון באילת.
חסר לו שלא, מה זאת אומרת? אם לא, הטלטלים שלו לא...
כולם יהיו באילת.
אני זוכר את השיחה שלנו ואיפה שהיית במקום הקודם, והכוסות יין שם בהשקה, היה כיף אמיתי. ותודה לך, שחר, שזרמת איתי, וראית שזה עושה טוב. לא שיקרתי, נכון?
בחיים אתה לא משקר, אתה רק מרים.
חולה עליך. חברים, אז אנחנו נקווה שבראשון, שני, שלישי הבא קצת יצאו בשורות בענף הנדל"ן ונשמע קצת את השרים המגעילים שלנו שם, נראה מה הם אומרים. ומה אני אגיד לכם? רוצו טוסו לקנות דירה כי המחירים, אל תשכחו, יעלו.
ריקולה, תודה רבה. סו בזהירות
לאילת. אוהב אתכם.
ותהנו.
ביי. יאללה, ביי.
ביי.
נתראות.
ביי.
צהריים, טובים, לא טובים, לא משנה, צהריים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, צהריים טובים, גולן שבי.
שלום, שלום.
מה המצב?
השבח לאל.
השבח לאל זה טוב. וצהריים טובים, אורטל דודיאן גדעוני, עורכת הדין.
שלום, שלום.
ועורך הדין שחר פטל, פעם שלישית פה, נכון?
נכון. וואי. הפעם אבל פרלמנט.
הפעם סוג של פרלמנט ממש, נטו. לא יודע, שחר דיבר איתי לפני כמה זמן, שמע, יש את האקדמיה למטרו, אז אני אשאל קודם כל שאלה ראשונה, איך הגעתם לפה?
באוטו של אורטל.
לא במטרו? כי אנחנו לא רחוקים מהתחנת מטרו פה.
יש פה כמה?
כן, פתח תקווה, העיר, אנחנו ממש קרובים למטרו.
וואו, פתח תקווה תהיה רבויה בתחנות, ובאמת אחת הערים המעניינות בנושא של המטרו, זאת פתח תקווה.
אז אני קודם, לפני שאנחנו כך נזרום למטרו, אני אשמח שכל אחד יספר כמה מילים עליו, ונתחיל עם הגברת פה, עם אורטל.
טוב, אז אני אורטל דודיאן גידוני, עורכת דין, מומחית לדיני התכנון והבנייה. מה עוד אני אספר על
כמה זמן עורכת דין?
בעלת משרד עורכי דין. עורכת דין מעל עשור.
שכי לך את קצת המיקרופון אלייך יותר.
כן. זהו, גרה בתל אביב. אמא לשניים.
כמו כולם בתל אביב. גולן.
על עצמי קצת?
כן, קצת.
בקצרה, אבל.
שיקירו, שמע, אתה פתאום פעם ראשונה פה נוחת ברדיו, אנשים לא מכירים אותך.
אתה צודק, ברדיו זה באמת פעם ראשונה שלי, שבי גולן, שמיים מקרקעין ומשפטן, כבר 18 שנה בתחום הנדלן. מייסד המרכז לשמאות מקרקעין, אני בעיקר עוסק בכל הפן הלימודי והייעוצי, וחבר ועד בלשכת שמיים מקרקעין, וכרגע מאוד מתמחה במטרו, שזה הבשורה החדשה למדינת ישראל.
כן, שלום, עורך הדין שחר פטן.
שלום לאופר, שאנחנו גם יצאנו לעבוד ביחד. אחד הדברים שאני עושה במשרד שלי זה הרבה פריסלים, ואתה מעורב חזק מאוד שם במשכנתאות.
מה לעשות, אני עץ משכנתאות. מודה באשמה.
בזמנך פנוי כשאתה לא משדר, אתה מייעץ למאות אנשים איך קונים דירות בעלויות סבירות של משכנתא כמה שאפשר.
איך עושים את זה בצורה נכונה, אתה יודע, בסוף. לקנות דירה, כולם יכולים לקנות דירה. במיוחד כל ה... מזוב, אבל שאלה איך עושים את זה נכון.
בדיוק.
ולא בעוד 3 שנים, אופס, אני לא יכול להתמודד עם זה. אופס, בוא נמכור כליה.
בדיוק.
במקרה הטוב, דעתי יצטרכו למכור ילדים.
בדיוק. האמת שבישראל נראה לי שהישראלים יקנו דירה בכל מקרה, והם יוותרו על כל מה שמסביב, כדי בסוף לשלם את המשכנתא, אז אם צריך יורידו קצת חול, אם צריך יורידו קצת בארץ, ואם צריך יורידו קצת בסנדוויצ'ים, לא?
לא.
לא, לא,
לא. יש חוק, גולן, אתה בטח מכיר אותו. איזה חוק לא יבוטל בעולם? תבטל את חוק הגרביטציה, את חוק הכלים השלובים. איזה חוק לא יבוטל בעולם?
התכנון והבנייה?
לא. החוק שאומר שהבנקים תמיד מרוויחים. זה אומר שכל הישראלים שלא יוכלו לעמוד במשכנתה, בשביל החול שלהם, ייכנסו ליותר מינוסים, יגדילו מסגרות אשראי, ייקחו עוד הלוואות. כי הבנקים תמיד ירוויחו, והבנקים ייתנו לך את הכסף הזה. אתה תראה, כלום לא השתנה פה. הבור התקציבי של כולם יגדל.
חייב להגיד לך שדווקא עכשיו זה הכי מפריע לי, כי אני רואה כל מיני מבצעים כאלה של הלוואות למילואים ניקים, אתה מכיר את זה? וזה מבאס אותי לראות את זה. בואו קחו הלוואה על העסק שלכם, בואו קחו הלוואה על השוטף שלכם. אתה מכיר את ה...
אני מכיר, אני מקבל מחום, עזוב.
זה מבאס אותי לראות את זה.
שמע, מרבית הישראלים נמצאים במינוס בבנק. שאלת פעם ישראלי... מה גובה הריבית שאתה משלם לה? הוא מקבל חום שאומרים לו במשכנתה הריבית של 4.9%, בסדר? הוא מקבל, מה זה 4.9%? ואז אני שולח אותו, כנס רגע לעובר ושב שלך, כנס במסגרת השראי, תראה כמה אתה משלם לה במינוס. 17% על 20,000 שקל. תסתכלו, אבל זה פשוט, כי אתה...
אגב, ואם יהיה לו כסף בפלוס, הוא גם ישלם, הוא יקבל 17% מהבנק?
לא, אבל לפחות שלא תשלם כסף לבנק. שים את הכסף בקרן כספית, תרוויח 0.01 ביום. בסדר? כלום. אבל אנשים, אנחנו, זה חינוך כלכלי שאין פה, וזה הרגלים לחיים מסוימים. ואתה תראה, חול ימשיך להיות חול, ונדבג מפוצץ עדיין, למרות המלחמה והמילואים, וכל ה... הריבית עלתה ב4 שנים האחרונות ב6%? לא, סליחה, ב4.5%? זה מה שעלתה, 4.4 יותר נכון. זה לא שינה יותר מדי.
אבל אני חייב להגיד לך, אני לא מאשים את הישראלים, כי הם צריכים איזשהו, בוא, צריך את החלון עם האוויר, זה גם ככה המציאות פה אינטנסיבית, אתה מבין?
כן, אבל זה נכון לגבי זה ונכון לגבי הרבה דברים. זה נכון, החול זה נותן לנו איזשהו סוג של בריחה מהמציאות קלה ונשימה, אני מסכים, אני גם כן נהנה מזה לפחות 2-3 בשנה, אני רוצה את זה, אני חייב את זה, אבל זה במסגרת כל... ההתנהלות שלנו, אנחנו חיים מעל הפופיק. אתה ראית זוג ילדים שרוצה לקנות דירת 3 חדרים, דירה ראשונה שלהם? לא. למה אני יכלתי לקנות לפני 20 שנה דירת 3 חדרים?
ולא 4 כאילו.
כן, 3 חדרים, כי זה התקציב שלי. ודרך אגב, שקניתי אותה, אלתה, לא הייתי צריך להביא מההורים שלי 2 מיליון שקל לדירה. לא, כי דירת 3 חדרים, זה למשקיעים בכלל, לסטודנטים, להשכרה.
כן.
אז שם זה נמצא הכל. טוב, סליחה, כן. אז חברתם שלושתכם, והקמתם את הדבר הזה שנקרא אקדמיה למטרו.
נכון.
מה לומדים, של להיות נהג קטר? מה?
זה, אני, גולני, נראה לי גולני.
אני, גם אורתה לצחק לומר איזה משהו, לא?
כן, קודם כל, מאיפה החבירה? איך נוסד הדבר הזה שנקרא חבירה?
זו שאלה מעניינת. אני אתחיל, איך נוצר?
בכבוד.
אז מי שמכיר אותי שאני מתעסק בעולם העסקים כבר 17-18 שנה, אז בדרך כלל תמיד היו לי מנטורים שמלווים אותי. זה חלק גם מהצמיחה שלי. תמיד התייעצתי וחברתי, ואחד המנטורים שלי חיבר אותי לשחר. נכון? זה היה כרגע מה קרה שלנו. הוא אמר, תקשיב, יש לכם פה חיבור טוב.
תקשיב, פגשתי אותו באיזה מין סיבת נדלן כזאת, קוקטייל, איזה מישהו שמתעסק במנטור, אפשר להגיד איך קוראים לו?
כן. אורן בן דוד.
אורן בן דוד. ואז הוא אמר לי, הוא קשקשנו, והוא אמר לי, תקשיב, יש מישהו שאתה חייב להכיר. והוא הכיר לי את גולן, והוא הכיר לי אותו בזה שאני באתי להרצות אצלם לשמיים, זה היה היכרות בינינו, כאילו, פגשתי אותו אחרי שפגשתי את האנשים שהוא מלמד, ומאז אנחנו חברים טובים.
לגמרי. ואת אורטל, שחר הכיר לי, נכון? אתם איך אתם מכירים, אני לא יודע.
אורטל ואני עובדים המון ביחד, בתכנון ובנייה כבר כמה שנים טובות, עושים הרבה מאוד התנגדויות וערערים ואלה ואחד דברים, ואני נדהמתי לגלות, אני 17 שנים עורך דין, וחיפשתי מישהי שהיא ספצי תכנון ובנייה ברמות הכי גבוהות, לחבור אליה ולשתף פעולה, בגלל ההיקף של התיקים וכו', ונדהמתי מהיכולות שלה, ומאז אנחנו עושים דברים מאוד כיפים ביחד. נלחמים בעיריות, נלחמים בוועדות.
מסובבים בניינים.
סובבנו בניין לעיריית הוד השרון, סובבנו את כל ה... ממש דברים מעניינים.
רוצה להכיר לך את ראש העיר הוד השרון, עוד שנייה הוא ייכנס.
לא, הוא זרם איתנו.
איש מדהים.
הוא זרם איתנו.
לא, זה היה ביחד.
כוכבי חמוד.
כן.
חבר טוב.
אבי, כוכב.
אנחנו אוהבים גם לפעמים לתת רעיונות, אתה יודע, לפעמים, תכנות בנייה זה לא חייב להיות מלחמה. בסוף אתה צריך להביא את הטיעונים, שזה חשוב, אתה צריך להכיר אותם ולהביא אותם, ובסוף, אבל בסוף, אתה רוצה שייצא פרויקט טוב, וזה אמור להיות אינטרס משותף של כולם.
אני ארים רגע לשחר גם בנושא הזה, כי בהקשר הזה חשובה מאוד סינרגיה, גם עם עורך דין, שיש לו יכולת והבנה גם בסוגיות הסכמיות וניהול מסע ומתן. אז מה ששחר עושה, הוא גם מתכלל את כל הסוגיה התכנונית, כמו שהוא אמר עכשיו, ביחד, מביא למצב שבו יוצאים פרויקטים מדהימים. וזה באמת...
זה שחר?
כן, זה שחר שלנו, כן.
לא הכרתי.
שחר שלנו?
הוא שחר שלנו. טוב. אז מה האקדמיה למטרו? מה זה? אחרי שהבנו שאתם עובדים יחדיו ומתקשרים.
אז אני אמשיך באמת את המשפט שעכשיו אמרתי. אז בעצם כל אחד מביא את תחום המומחיות שלו. בעצם כל אחד פה מומחה ממש במשהו ומעמיק בו באופן מאוד מאוד יסודי ומקצועי. והבאנו את כל זה לשולחן. ובעצם אנחנו מתכללים את כל היכולות האלה בשביל להנגיש בעצם את כל הידע של הפרויקט הלאומי הענקי שאנחנו עומדים כרגע בפניו.
שיש לו אור בקצה המנהרה מתישהו? כלומר, יש כבר יש שם קו אחד שעובד, נכון? כן, הקו פה, פתח תקווה.
זה הרכבת הקלה.
זה הרכבת קלה. זה לא המטרו, נכון? אנחנו מדברים על מטרו.
מטרו זה ה-M1, ה-M3, הקו הירוק, הסגור.
כן, M1, M2 ו-M3.
כן.
ואנחנו מדברים פה על עולם שלם, תת-קרקעי, ממש תת-קרקעי שכבר מתוכנן. כלומר, התוכניות של המטרו, כל המסילות שלהם, איפה הם יעברו, איפה תעבור הרכבת הזאת, הכל כבר מאושר. זה אושר בתטלים, בתוכנית תשתית לאומית, זה קיים.
ורק בכפר סבא בנו תמה על איפה שאמור להיות, נכון, איפה שהתחנה.
כנראה לא תהיה. זה העניין, שכל הנדלן בישראל, הכל הולך לעבור רענון. דברים שקיימים באזורים של תחנות מטרו, כנראה לא יהיו. יהיה משהו אחר. אנשים חתומים על הסכמי תמה, שהם חושבים שעוד שנייה בונים להם את הבניין, והם יכולים לגלות שמחר בבוקר אומרים להם, חבר'ה, לא יהיה פה תמה, כי זה בניין אחד. צריך פה מתחם, כי זה אזור של תחנת מטרו, ובזה זה יסתיים. ולא יהיה להם את הפרויקט שהם חושבים עליו.
כלומר, יעשו כמו בסין, יגידו להם, זוזו. רק פה יעשו את זה בצורה קצת יותר...
לא, לא קצת יותר כזאת עדינה. אנחנו נדבר עוד על הפקעות היום, אם יהיה זמן, ותבין שזה לא כל כך עדין כמו שזה...
תכף, בסין אני מכיר את כל הסיפורים שרצו לעשות סכר, רצו לעשות כבישים, הוציאו, הזיזו את הבתים, אמרו להם שלום, תודה רבה, יש לכם 24 שעות להתפנות. אני קצת מקצין. פה בארץ זה לא יקרה, יקרה 200 שנה עד שאתה תזיז... היה פעם משהו במחלף של סוף הילון שם, חולון, היה שום בית שלא רצו, נכון, היה משהו?
נכון.
וואלה, פתאום זה צץ לי, זה...
נראה לי שהוא עדיין שם דרך אגב, לא?
אני לא...
זה מובלעת קטנה של משולש כזה
שיש שם בית. שכולם עוברים מעליו, משהו כזה.
אני חושב שהוא עוד שם.
אז זה יכול להיות?
כן, כן. אם זה אינטרס לאומי, ואם זה אמור לקרות, ויש פה אסטרטגיה, כן, זה יקרה. ואנשים יפצו אותם, והם יקבלו את מה שהם צריכים. רק שיהיה להם בעלי מקצוע שיעזרו להם לאורך כל הדרך, בשביל באמת למקסם את הזכויות שלהם. שזה חלק מהרעיון.
אז אם אני מבין, נכון, מדינת ישראל בנתה, הקימה דרך נטע, נכון? נטע גוף?
תכננה.
תכננה, קווים, עד כפר סבא, עד נתניה.
לא, לא, נתניה לא. כפר סבא, הרצליה, עוד השרון, רמת השרון, עד תל אביב.
המרכז זה המרכז, כרגיל.
פתח תקווה. נתבג.
מגיע אבל לרחובות.
עד נס ציונה, רחובות.
מגיע לרחובות ונס ציונה.
בדרום, רמלה, לוד.
אוקיי, וכמובן, נסלחו לי, לא עובד בשבת, נכון?
לא בטוח.
שאלה מעניינת.
לא בטוח, תלוי מה תהיה
הממשלה. תשמע, ברגע שזה לא עובד בשבת, עצמי, זה לא משנה, גם תהיה ממשלה שתחליט שבועיים שזה עובד בשבת, כעבור שבועיים זה לא יעבוד בשבת. בממשלה אחרי זה, זה לא יעבוד בשבת. כלומר, אני סתם אומר את זה כי בסוף זה לא יפתור את בעיית הרכבים, כי אם אני ארצה להגיע להורים שלי, לבקר אותם, אני צריך רכב, כי אני לא יכול לנסוע במטרו. אם אני ארצה לנסוע לתל אביב, אני צריך רכב, כי יצאתי ביום שישי בצהריים, והאופציה שלי היחידה לחזור זה עם תחבורה ציבורית, ובערב כבר אין תחבורה ציבורית.
בכל מקרה אתה יצטרך רכב.
כן, אבל אם נניח הייתה תחבורה ציבורית מופחתת, כמו בסופי שבוע בחול, נניח לא כל 20 דקות, אלא כל חצי שעה, כן. אז הייתי אומר, אוקיי, אז יש תחבורה ציבורית לחזור הביתה.
הבנתי אותך, אבל אם אתה רוצה לקחת את הילדים לגן, אתה לא תיסע במטרו.
זה נכון, זה אבל דרך אגב תפיסה שלנו, כי אנחנו גם, זה גם כן דרך אגב הרגל של הציבור, כמו שאמרנו, נוסדות תעופה וכל הכי, גם נושא הרכב זה הרגל. אנשים קונים רכב בשביל להגיע לתחנת הרכבת פה בארץ, אז...
אני חושב שרכב זה עדיין יישאר מצרך בסיסי, אנחנו עדיין עושים לעשות קניות וחוזרים ויוצאים למסעדה וכו'. המטרו, עם כל הכבוד, לא, לא תגיע לכל חור, אבל
אני חושבת, רכב יישאר. אני פחות חושבת ככה, כי אני בעצם רואה איך בכל תוכנית ותוכנית, ממש כל טאבה, הבסיס שלה זה איך אנחנו מצמצמים את כלי הרכב ברמה של האנשים, לא תהיה חנייה פרטית. כלומר, המוצר הזה, חנייה פרטית, הולך ופוחת מתוך מגמה בעצם כללית לפנות את הרכב הפרטי ולסלול את המקום לרוכבי האופניים.
חבל שלא יושב שם אייל סנטו. אתם מכירים אותו?
כבר תספר לנו.
אייל סנטו הוא מומחה לתחבורה אורבנית. הוא יועץ וכל הדברים האלה, והוא כל הזמן דובר על הדברים האלה, על, על העיר ללא רכב, על המדרחוב, על, על, על ביטול החניות, למשל רחוב ביאליק ברמת גן, שביטלו שם חניות.
נכון.
תלכו ברגל.
בחלק מתל אביב בעצם חסמו מעבר ממש לכלי רכב. זה רחובות, רחובות שלמים שאין כניסה לכלי רכב בכלל. בעצם זאת המגמה התכנונית כרגע. זה התכנון האורבני שכרגע, זאת התפיסה השולטת כרגע. ואם היא באמת, כמו עכשיו, ממש הולכת וצוברת תאוצה, ויחד עם המיזם הענק הזה של המטרו, שזה הבסיס שלו, הבסיס התכנוני שלו. הרי למה תחנות, למה הקו הכחול של תמ"א 70, שזאת התוכנית שמתכננת את איך יראו התחנות, איך יראה העולם שלמעלה? אתה בעצם, המטרו, הרכבת מטרו עצרה, אתה בעצם עולה לעולם שמעל האדמה. מה אתה רואה שם? אתה בעצם רואה את התכנון שתמ"א 70, זה החזון של תמ"א 70. ותמ"א 70 מתכננת עד מרחק של כ-800 מטר. מהתחנה, רדיוס.
אם אני לוקח את זה לדמיון שלי שהייתי לפני שבוע, אמנם זה לא באתי עם המטרו, אבל עברתי את הכביש בקפלן שם למטה, אז שאני יוצא החוצה ואני רואה את המגדלים, ואני רואה את המתחם של שרונה ושרונה ואת כל האזור הזה. זה הרעיון, נכון?
זה הרעיון, ואתה תראה אותו גם...
אבל זה כל עיר ועיר.
אתה תראה אותו גם, אתה באמת לקחת אבל תחנה שהיא ממש כאילו לב הליבה.
זה הדמיון היחיד שאני יכול כרגע
לדעת. כן, אבל ממש הרעיון זה... שתהיה הליכתיות כיפית בין תחנה לתחנה. המרחק בין התחנות הוא גם של כקילומטר, כ-800 מטר, והרעיון הזה של ה-800 מטר, זה שאתה תלך ותהיה לך חוויה אורבנית. חוויה של אופניים ושטחי מסחר ותעסוקה ועירוב שימושים, והכל צריך להיות כזה מאוד אורבני וכיף, ואיך כל זה משתלב למה שדיברנו על רכבים? מינימום כלי רכב, אם בכלל.
אופר, אני אחדד לך משהו. הוא אומר כלי רכב, בוא אני אפחיד אותך עוד. אין יותר תקן מינימלי של חניה לפי תמ"א 70, זה השתנה. תמיד אומרים, צריך לפחות חניה לדירה. צריך 0.8 חניות. עכשיו הפכו את זה. זה יהיה תקן מקסימום. זאת אומרת, יגידו לך, אתה לא יכול יותר מ-07-08 חניות, ואם יכול מאוד להיות שלפי שיקול דעת עוד יפחיתו את זה ליזמים, אוקיי? ויהיו פחות ופחות רכבים, כי יהיו פחות ופחות חניות. זאת אומרת, הם הפכו את הצורת חשיבה, כמה שפחות חניות, במקום כמה שיותר.
תקן החניה, אגב, לפי התאמה, הוא לפי התקדמות סלילת המטרו, והוא הולך ופוחת. ככל שהמטרו יותר מתקרבת או בביצוע, ככה אתה נדרש לתקנים מצומצמים יותר.
אבל, אתה לא אמור לרצות לצאת משם. אתה אמור להגיע לתחנת מטרו שהיא כל כך גדולה, אם זה יותר גדול מעזריאלי, זה יהיה משהו מפואר, מדהים, מלא בחנויות ומסחר, עם המון מחשבה תכנונית, ואתה אמור לא לרצות לצאת משם, ואם תרצה לצאת משם, אתה אמור לרצות לצאת משם ברגל, לתחנת מטרו ליד. זה החשיבה התכנונית.
זה קניונים קטנים, זה קניונים תת-קרקעיים קטנים.
על קרקעים.
על קרקעים, בסדר, זה כמו, שמע, אנחנו מכירים את זה בחול, אנחנו כולנו מטיילים בחול מדי פעם. אנחנו מכירים את התחנות האלה בערים.
אתם ראיתם את התחנות מטרו במוסקבה?
לא.
וואו. שנדלירים.
ראיתי תמונות, נכון, כן, לא הייתי פיזית.
כמו ארמונות. כאילו נכנס לארמון של הצאר. אז פה זה לא יהיה, פה זה לא יהיה. נכון.
לא יהיה שנדלירים?
לא, נראה לי.
אולי במטרו של קיסריה. אבל בסוף, תשמעו, מה שאתם אומרים זה דבר שאמור לקחת 15 שנה מהיום בערך, נכון?
מה, לקרטס כרטיס ולעות לרכבת?
לא, בשביל שכל הדבר הזה, כל החזון, כל הטעם השבעים הזה יקרה כבר, והמטרו תעבוד, ונוכל לצאת לקנות בזר התחנת רחוב עקיבא ברעננה ולחזור הביתה עם אותו מטרו, זה 10-15 שנה, נכון?
אני חותם על ה-10-15 שנה, מה שאמרת פה עכשיו.
10 שנה ב-10-15 שנה בישראלי. בישראלית. קצת יותר.
קצת יותר, אבל, כל הזכויות בנייה וכל מה שקורה, זה קורה עכשיו? כל השווי שקופץ, הוא קופץ כרגע. עוד 15 שנה שתבוא לקנות משהו ולעשות תכנון נדלני כלשהו.
אם אני הולך לעולם ההפוך, אם אני הולך לפני 15 שנה, שבן אדם היה לו דירה בשכונת שביב בהרצליה, ואז הוא אמר, רגע, אולי יהיה כאן תאמה, כי הגיע איזשהו מקבלן חתימות ושם שלט, ואז הוא אמר, יש לי שלט בכניסה לבית, הדירה לא שווה 1,000,000 שקל, היא כבר שווה 1,500,000, רק בגלל השלט. אז זה אותו דבר, פתח את המפה, אמר, אני הולך למכור עכשיו את הדירה שלי ברחוב עקיבא ברעננה, רחוב לוי אשכול ברעננה, יש לי תחנת מטרו ב-400 מטר משם, דירה שווה עוד 300,000 שקל, 400,000 שקל.
אז אם אני אוכל לקחת את הדוגמה שלך דווקא, אם תיקח יזם שלפני 15, 13, 10 שנים, הלך והחתים בעלי זכויות, ואמר לעצמו, אוקיי, פעם בעתיד הולך להיות פה איזשהו מגדל או מה שזה לא יהיה, היום אותו יזם יושב על מלאי של מאות יחידות דיור. אותו יזם הפך להיות טייקון. בסדר? זה כל אחד מאיתנו מכיר את הסיפורים האלה. בניין ישן מפעם, ב-2015, התחיל להחתים, והיום שמאושרות הבאות ופינוי בינוי באמת הגיע למיצוי שלו. כולנו רואים שכל השחקנים נמצאים בעולם הפינוי בינוי, והיום הם טייקונים. וזה מה שיקרה לאותם אנשים שיקחו אזורים במתחמי הדיפו, בתחנות שהן קצת יותר מרוחקות, איפה שיש הרבה מאוד אזורי פיתוח, יהיה שם העצמה מטורפת של זכויות בנייה, ואז עוד 10 שנים אנחנו נבוא ונגיד, היי, אותו יזם שהיה אי פעם, עם התמה שעוד לא אושרה, ועם הכרטיסים עוד 15 שנה, היום הוא כבר טייקון.
אז מה זה האזורים האלה? סתם בוא, בשביל אותם יזמים שמקשיבים לנו?
אז תראו.
אני אסמס רגע לכמה יזמים.
מצוין. אז צריך להבין שבעולם המטרו יש סוגים של תחנות. יש את תחנות הדיפו, יש את התחנות של המתחמים, יש תחנות שנמצאים באזור לשימור, ולא הולך להיות שם שום דבר. אז לשאלתך, מה עם המתחמים האלה? אפשר לתאר את זה בצבע, יש צבעים ורודים, שהם נקראים אזורי פיתוח, ושם הולכות להיות תוכניות איחוד וחלוקה, ושם הולכת להיות העצמה מאוד מאוד גדולה של זכויות בנייה, ואלה בעצם הבוננזה. בסדר, אז על פני 109 תחנות, צריך באמת לעשות את הסקר שהוא כל אחד איפה שהוא רוצה, אבל בגדול זה שם, ובתל אביב רחק 9, רחק 8 הולך להיות מטורף. מינימלי, כמובן.
ראשון לציון הולך להיות מטורף, פתח תקווה זה אזור.
אבל זה אזור שכבר יש שם משהו, לא? זה לא...
לא, מה שגולן דיבר בצבע העברות זה קרקעות ריקות, שאין שם עדיין שום דבר.
מה הן קרקעות? הן חקלאיות, הן היום...
מה שהולך בקרקעות חקלאיות זה מטורף. שמעת את העסקה של ריאליטי שקנתה ב-127 מיליון שקל, 47 דונם?
איפה?
על יד תחנת הדיפו בראשונים. ויש שם הרבה אנשים שקונים בתחנת קפלן ברחובות שיש שם קרקע חקלאית. במתחם פריימן.
יש למשפחה שלי קרקע חקלאית
בוא תשאיר את המספר, אנחנו...
לא, זה מצחיק.
האמת שזה באמת מצחיק, כי באמת כל בעלי הקרקעות החקלאיות פתאום התעוררו משנתם, ופתאום כולם מתקשרים אלינו כל היום, ושואלים, יש לדודה שיש לסבא שלי?
ואז אתם אומרים, לא, אלה שקנו בפרדס חנה, זה לא.
לא, לא, זה מחוץ.
יש כאלה שימשיכו לגדל תותים על הקרקע החקלאית שלהם, יש כאלה, אבל במדינת ישראל לא נותנים לזה לקרות, פשוט אנשים ששכבו על, היו להם קרקעות ששכבו שנים מהסבא, והם לא התייחסו אליהם, והם גם לא היו שוות יותר מדי, היו שוות באמת כמו קרקע לגדל תותים, אבל לא מגדלים עליהם תותים, פתאום מרגישים או מגלים, או לא מגלים, אבל הם יגלו שיש להם שם איזושהי תיבת אוצר, אבל הם צריכים לדעת איך הם לוקחים את המפה ומוצאים אותה.
כלומר, כל בעלי המושה הענקית שם בגעש, באזור הזה, 7,000 בעלים שחלקם כבר מתו, הם הולכים להיות טוב.
דווקא הלכת לקרקע מינהל?
געש ספציפית אני חושב שלא.
לא, לא, זה מחוץ לתחום, אבל זה לא בהכרח...
אני חושב שיש אמור להיות שם דפו ענק לדעתי.
אבל זה לא בהכרח שהם יושבים על הסער, בואו נסיים.
לא, בצפונית לרעננה, איפה שער הזבל שם באזור הזה.
הוא, הר זבל, עליו לא שמעתי. קרית חירייה.
לא, הר הזבל של רעננה.
לא חדש לי, אני צריך את הר הזבל של פתח תקווה.
זה בגבול של רעננה לכיוון רשפון שם, על הקו הזה.
מרגיש לי כמו קרקעות בבעלות של רמי, ככה בהרגשה. אבל באמת, גם בקרקעות חקלאיות צריך להבין אם זה קרקע בבעלות או קרקע בחכירה, יש הרבה מאוד פאנצ'ים שצריך לקחת בחשבון. ואפרופו, גם במרכזי הערים, חבר'ה, גם אזור תעשייה חולון. בסדר, כל המבנה תעשייה. מי שמסתכל שם עכשיו, קמים שם מגדלים של משרדים, הולך להיות שם כמה תחנות של מטרו.
נכון.
זה פשוט צריכה להיות חשיבה מערכתית. בסדר, אנחנו חושבים
היום על... היום שמתכננים את אותם מגדלים המטורפים האלה, הם כבר מתכננים את התחנות למטה?
כן.
למרות שאין
לא,
רכבת.
לא, התחנות אפילו. למטה שוב, התחנות למטה זה מכוח תוכניות תשתית שכבר תוכננו.
שהבריטים תכננו פה.
לא, לא, שכבר אושרו במועצה הארצית ובממשלה.
לפני שנה, שנתיים בערך.
לא, שאלה בתור אחד שלא מבין, בכוונה אני אוהב לשאול את השאלות שאני לא מבין. אותו מגדל בחולון שם, באזריאלי בחולון, יש למטה תוכנית כבר לתחנת רכבת?
כן.
למרות שאין לנו עדיין שום רכבת קלה,
כן,
שום
כן,
דבר שעובר באזור.
התכנון נעשה במקביל, כלומר, תכננו את המסילות, ובמקביל כל העולם העל-קרקעי שאנחנו... עכשיו, שהוא זה שמעניין אגב את...
כלומר, יום אחד יפתחו שם דלת, והנה, יש תחנה.
נכון.
נכון.
על הדין.
נכון. יעשו את הקישור הזה בין התחנה לבין העל-קרקעי. כאשר העל-קרקעי כבר צריך...
אז כן חשבו כאן קצת במדים.
זה מדהים.
חושבים, חושבים כל הזמן. מוסדות התכנון עובדים בצורה באמת...
אני אגיד לך משהו.
מדהימה ואינטנסיבית.
אני אגיד לך משהו, שני דברים על זה. קודם כל, כל מה שמעניין במטרו את אנשי הנדלן, בעיקר, לא הכל, זה כל מה שהולך לבנות מעל הקרקע, כמו שאמרה אורטל. וזה רוצים לדעת היום, כי היום אנשי נדלן מתכננים את עצמם לפינוי ובינוי, ועם מי לדבר ואיפה מעניין. אבל הצד השני של זה, זה ההפקעות. צריך להבין, נשלחו פה לאנשים בישראל אלפי הודעות של הפקעה, שלא היה לפני כן כזה דבר. זאת אומרת, אין לזה תקדים מבחינת ההיקף, ומבחינת מה שהולכים להפקיע להם. זאת אומרת, מדינת ישראל, היא כבר יודעת איפה היא צריכה קרקע לתחנות, היא כבר יודעת, אגב, שיכולה להפקיע גם חלקים בתוך הקרקע, זה משהו חדש, עשו במיוחד בשביל המטרו, והיא שלחה לאנשים מכתבים על זה. ואנשים לקחו את המכתב הזה, זה נראה כמו רפורט, זה המכתב של עמוד, שכתוב שהולכים להפקיע לך, ואנחנו מקבלים כל הזמן פניות כאלו, 100, 150, 200, 300 מטרים, לפעמים הולכים להפקיע לאנשים את החניון של הבניין שלהם, יש לנו אפילו סיפור משעשע על זה, והם, ברוב המקרים, אגב, יש שם גם סוחרים הרבה פעמים, לוקחים את המכתב הזה, שמים אותו אחר כבוד בפח, ולא מתייחסים. עכשיו, הזמן הזה גם, זאת אומרת, מדינת ישראל נערכה כבר, שעון החול שם כבר, הוא כבר עוזל, זאת אומרת, אתה מדבר על 15 שנים, יש בערך בשנת 2025, זה היעד, שנגמרת התקופה להרער על הפקעות, ולא להרער על הפקעות, לבקש את הפיצועים.
זה משהו שמאוד מעניין אותי. איך, אני עכשיו קיבלתי כזה מכתב, מה אני צריך לעשות?
תראה, במכתב הזה כתוב שנציגי נטה יגיעו אליך, ויעשו סיור, ויתרשמו, ויראו את הקרקע, וכנראה גם יצלמו, ולאחר מכן הם יגשו למשרדים, ויכינו לך חוות דעת שמאית מפורטת. ואתה תקבל איזושהי חוות דעת שמאית, שיכול להיות שחלק ממנה יהיה לא כל כך ברור אולי לאדם הפשוט וזה, אבל שורה תחתונה יהיה מה הפיצוי שמגיע.
אוקיי.
וזה המספר המחייב מבחינת נטע, ואי אפשר לערער עליו, אם לא כבר הרערת עליו לפני שנגמר לך הזמן לערער. שזה בקרוב
לא, מאוד. לא, זה יותר חמור מזה, יותר חמור מה ששחר אומר. יכול להיות שאם פקע עברו 3 שנים לקבלת הפיצוי לפי החוק, ממועד אישור התטל, אתה זוכר מה דיברנו? שהתטל זה בעצם התוואי של המסילה התת-קרקעית. נטע לא תוכל אפילו לשלם את הפיצוי, גם אם היא מאוד מאוד תרצה, בגלל הוראת ההתיישנות.
כלומר,
יכול להפקיעו ולא...
ולא תקבל פיצוי, כן. זה לגמרי ייתכן.
לא, אבל אם אני לא עושה שום דבר, אז נטע יבואו, יצלמו, ישלחו לי צ'ק בדואר וזהו, לא?
אבל אם הם לא יעשו את זה בזמן, כי אתה לא הבן אדם היחיד שמחכה לנטע, אלא יש עוד עשרות אלפי אנשים, ויכול להיות שהם לא יספיקו להגיע לכולם בזמן. זה לגמרי תרחיש ריאלי.
גם יכול להיות שהם יגיעו, ולא בהכרח ישלחו חוות דעת, או שהם ישלחו חוות דעת.
ולא הייתי בבית, או לא תפסו אותי, או הייתי
בחור. ואגב, יכול להיות שנטע יחשבו שלא מגיע לך פיצויים לפי 197.
אתה גם צריך לאשר את הפיצויים האלה בסופו של דבר.
גם אולי כדאי להתייעץ עם שמאי. גם אתה צריך להתייעץ עם שמאי, ועם גורמי מקצוע מטעמך. וכל הדבר הזה, אני מתקשה להאמין שהוא יקרה בתוך התקופת זמן שניתן לפי החוק להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197. ולכן ההמלצה היא להקדים, להתייעץ עם גורמי המקצוע, לגשת, להגיש את התביעה, ולו רק בשביל לפתוח את הפתח, את האופציה הזו, להתנהל מול נטע ולקבל את הפיצוי הראוי, אחרי שאתה מגיע, אתה יודע, שהסדרת נשימה, ולא בדקה ה-90, ולא שאיחרת את המועד, ואתה עכשיו צריך להתחנן לשר, אולי מטעמים מיוחדים, שירשמו, אולי הוא ייתן לך עוד כמה ימים.
כלומר, once קיבלתי מכתב מנטע, כנראה החלטת ההפקעה קיימת, אני לא יכול להרער עליה, לא יכול להגיד לא בא לי.
כן, גם עבר הזמן. הם כבר עבר הזמן להרער על ההפקעה.
עזוב, לא משנה, עבר הזמן, לא עבר. אני לא יכול להגיד לא בא לי, יש תוכנית, אמורה לעבור פה רכבת.
נכון.
זהו, זה אחד. שתיים, עכשיו אני צריך לנצל את המצב הזה לטובתי. לא לבוא ולטמון את הראש בחול, כמו יען, אלא לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נדבר עם נטע, בוא נזמין אותם, בוא נכין להם קפה יפה, עוגיות, ונראה מה המקסימום פיצוי שאני יכול לקבל. נכון, זה מה שאני צריך לעשות, לא?
נכון, אבל אתה צריך לעשות את זה עם בעלי מקצוע, שקודם כל בביקור של נטע כבר צריך להיות שם עורך דין, לפחות, לכל הפחות עורך דין שמתמחה בהפקעות ובתכנון ובנייה, ומומחה בנטע, כדי להיות שם איתך, כדי להבין מה הם עושים שם. יכול להיות גם שהם לא יצלמו, כמו שהם צריכים לצלם, או הם לא יתייחסו לדברים מסוימים, והכל לקבל כיוון לא טוב. זאת אומרת, הקפה זה טוב, אבל זה לא הדבר היחיד שצריך לעשות.
מה ששחר אומר, וכולם יודעים את זה, זה שהשיח מול נטע גם הוא שיח מקצועי. כלומר, אי אפשר עכשיו לבוא ולהגיד, טוב, זה נטע, והם שלחו לי מכתב, ואני סבבה, ואני מסכים, וגם ככה זאת גזרה, זו גזרה כבר מראש, והרכבת תעבור פה ואין מה לעשות. לא, יש מה לעשות. והשיח מול נטע הוא שיח מקצועי, צריך להיות מלווה באנשי מקצוע, ולהבין מה המשמעות של זה, האם זו הפקעה לצמיתות, האם זו הפקעה זמנית, האם כן יש 197 ופיצוי ההפקעה? האם לא כדאי לי לקבל את ההסדר המשלים של נטע? נטע מציעים כל מיני הצעות.
זה בקיצור, כמו שמי שהולך לוועדה רפואית של ביטוח לאומי לאורך דין.
בדיוק, בדיוק.
שלא יתפלא.
שלא יתפלא שהוא מקבל 1%.
אני לא רוצה להגיד גם על הדוח השמיים, כולם ידעו לקרוא שם את המקדמים האקוויוולנטיים, ומה לקחו בחשבון, ודחייה ומושה וכו'.
למה אי אפשר לעשות סימפל סטיופיד? למה אי אפשר לעשות את החיים שלנו סימפל סטיופיד?
הכל, הכל מורכב, אין דבר.
תגמרי.
אבל אני אומר לך, מה שהכי הצחיק, מה זה הצחיק? מה שהכי מעניין, שאתה מקבל את זה באמת, אמרתי לך, כמו רפורט, עמוד אחד, אם היית מקבל נניח תביעה של 3 מיליון שקלים, כי זה אגב יכול להיות פיצוי סביר, נגיד כשהם מפקיעים חלק גדול מהבניין, או אפילו את החניון, אם היית מקבל תביעה של 3 מיליון שקלים הביתה, אתה היית אולי אפילו מפסיק כל מה שאתה עושה, וטס לאורך דין כדי לטפל בתביעה הזאת.
אני קיבלתי תביעה של 200,000 שקלים, ישבתי 15 בשירותים, ואחרי זה אמרתי, אוקיי, מה עושים?
אז כמה זה יוצא ב3 מיליון? זה 3 שעות בשירותים לפחות.
אין אסלה שתעמוד בזה. אוקיי.
משהו קטן אחרון לדבר.
הורדת אותנו לתת הקרקע.
זה בהומור, הכל כמובן בהומור.
אפרופו תת הקרקע, משהו קטן, אתם מדברים כל הזמן על הפקעות של בניינים וחלקות וכולי. גם בתת הקרקע, אם אתה עכשיו בא לקנות בית צמוד קרקע, ואתה יודע שיש אחד שיש מתחתיו קו של מטרו שעובר, ואחד שלא עובר קו של מטרו, אז פסיכולוגית איזה מהם שווה יותר, ורק על זה גם פה מגיעים פיצויים. אז זה לא רק באתם ולקחתם את החלקה, גם כל מי שהרכבת עוברת לו מתחת לבית, גם הוא יכול להיות זכאי לפיצוי ההפקעה.
שאלה אם אני רוצה לעבור, לגור בבית שהרכבת עוברת, אולי זה מרעיד את הבית.
אז כבר אתה מוכיח פה ירידת ערך. כבר אתה מוכיח פה שבן אדם צריך לקבל איזשהו פיצוי. כמה? זה כבר סוגיה שמיים.
איך קוראים לסרט הזה? בן דודי ויני, נכון? שיש שם את הרכבת שעוברת ליד כל לילה, והוא לא ישן בלילה. עם, לא, קטן
שלו. נות ה-80.
כן, כן, זה בן דודי ויני, נו. סרט טוב. אוקיי, אחרי שהבנו פחות או יותר כל הסיטואציה, מה זה האקדמיה?
נראה לי שאחרי שלא הבנו את כל הסיטואציה. נראה לי שזה מחיש בדיוק, למה צריך?
לא, את יודעת מה את צודקת. נגענו בנושאים הנכונים למה הסיטואציה של המטרו ואיך החיים של תושבי אזור 03-09 יראו ב-30 שנה קדימה. אני פעם חלמתי, אמרתי, מתי הפסיקו לבנות את כל המחלפים האלה? וזה כנראה לעולם לא. לעולם לא. מה, מכאן אני מבין שנוצר הצורך לאקדמיה.
כן, אז באמת יש לנו כמה נושאים. אחד זה הנושא הראשון שעכשיו דיברנו
עליו. רגע, מה זה אקדמיה?
אז גולן יסביר מה זה אקדמיה.
האקדמיה זה בעצם סינרגיה של שלושה בעלי מקצוע, שכל אחד מומחה בתחומו, שחלק מהמטרה פה, א', זה להנגיש ידע, לעזור לבעלי זכויות לאורך קו המטרו, לעזור ליזמים, לעזור גם לבעלי מקצוע. כי אם שמת לב, בחצי שעה האחרונה דיברנו גם על פיצויים 197, גם על פיצויי הפקעה, לא דיברנו על היטל השבחה שהולך להגיע.
שכל אחד זה דיון של שעות.
מטאור.
זה לא...
עוד לא דיברנו על הטבעות שמקודמות בפתח תקווה ובלוד וברמלה. טבעות זה התנגדויות, יש כל כך הרבה דברים, ואנחנו מדברים פה על אתה אמרת 15 שנה רכבת, אמרת אני חותם איתך. זה מה שהולך לקרות פה. עשורים קדימה, יזמויות וכולי. אז האקדמיה למטרו בעצם באה לאבד את כל המידע הזה, שזה המון מידע, וכל פעם אנחנו נתקלים בעוד סוגיות, ובעצם לבוא ולהנגיש אותו בצורה כמה שיותר טובה החוצה, ומה שמיוחד בשלושתנו דרך אגב, שלושתנו מרצים, שלושתנו יש לנו יכולת להוראה, זה יכולת להסביר ובסבלנות לאותו בעל זכויות, לאותו בעל מקצוע, מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך לעשות את זה נכון, ויש פה באמת משהו מאוד גדול שמתרחש, והציבור לפי דעתי קצת מתחיל להבין את זה, ואנחנו בדיוק פה בתווך לעזור לכולם, בין אם זה בעלי מקצוע ובין אם זה בעלי זכויות. נכון, אמרתי יפה, אמרתי נכון.
כן, אמרת.
אבל איך אתם עוזרים? השבוע היה לכם איזשהו וובינר, אני יודע. עוזרים בוובינרים, עוזרים קורסים פרונטליים. איך העסק הזה מתקיים?
קודם כל, יש לנו קבוצה שיש בה כבר חברים במאות, באמת אפשר לומר מאות.
מאות אנשי מקצוע מובילים. בתחום הנדלן בישראל.
מאות יזמים ואדריכלים ושמאים ועורכי דין, שכולם בעצם מאוד מאוד חשוב להם להישאר מעודכנים, כי באמת מספיק משהו קטן שאתה לא יודע לגבי המטרו, או קרקע שהתעסקת בה, אבל המטרו עדיין לא בתודעה של כולם עד הסוף, ומספיק שפספסת איזה סעיף בחוזה, או איזה תוכנית שהיא בהכנה, או מקודמת, או משהו, זה שווה כל כך הרבה כסף. אנשים פשוט יכולים לצאת כל כך מופסדים מכל הסיפור הזה. אז הרבה אנשים הצטרפו לקבוצה, ואנחנו כל שבוע שולחים עדכון מקצועי לגבי הרבה מהנושאים שגולן העלה, אתה יודע, כל נושא פה זה שעות.
זה עולם.
כל נושא פה זה עולם. אז אנחנו שולחים כל שבוע עדכון מקצועי. אנחנו מעלים כמובן גם את המאמרים לאתר של האקדמיה, למי שרוצה להרחיב. גולן, ספר מה עוד אנחנו עושים.
קודם כל עשינו וובינר מקצועי סופר מעניין, שנתנו שם המון ערך, בסדר? זה דבר מאוד בסיסי שאנחנו עושים. גם הפוסטים שאנחנו מוציאים החוצה וכתבות שאנחנו משתפים, בעלי מקצוע מבינים שזה באמת העתיד, וכמובן כרגע גם בנינו קורס מטרו, שאנחנו ממש הולכים לפתוח אותו בעוד כשלושה שבועות, ששם אנחנו הולכים להסביר גם על הטטלים וגם על התמאות. אין תמה 70, יש גם תמה 60 ותמה 65 ותמה 70 א', ומעבר לזה, חוק המטרו. חוק המטרו זה דבר מטורף, בסדר? באוגוסט האחרון, אוגוסט 24, למי ששומע את זה בדיליי, שינו את חוק המטרו, רק כאנקדוטה, להפקיע, מותר להפקיע לצורכי ציבור. במטרו יש מקומות שיפקיעו לצורכי משרדים ומסחר ומגורים. איפה קיים כזה דבר? בסדר? זה לא קיים.
מישהו אחר ירוויח מההפקעה.
המדינה. איך המדינה הולכת לממן את זה? אז הפקעות זה סיפור מטורף, היטלי השבחה זה סיפור מטורף, מס המטרו, מס גודש, הארנונה הולכת לעלות לעסקים. אני פשוט אומר, יש פה כל כך הרבה מידע.
והתכנון, התכנון והפרויקטים, זה הולך להיות פרויקטי ענק עצומים.
איך הולכים לממן את כל הפרויקטים האלה? כמה יעלה כרטיס נסיעה במטרו בסוף?
וואו.
היום יזם שהוא בא לתכנן, הוא צריך להכיר את תמ"א 70 לעומק ולהבין איך הוא הולך לתכנן, כי כל התכנון שלו סביב הטבעת הראשונה והשנייה, צריך להיות לפי הוראות תמ"א 70.
יכול להיות שאני...
ההוראות של התמ"א הוראות מאוד מאוד...
יכול להיות שאני יזם שרוצה לתכנן עכשיו ברחוב... היובל, סליחה, קרן היסוד ברעננה.
האמת, היובל זה טוב, שתדע שהיובל זה טוב, כי זה היובל, במקרה היה לי שם תיק, אז זה על תחנת...
על של המשביר שם, לדעתי.
רעננה מרכז.
כן. אני פשוט רעננה.
לא שם מלך.
אז לצורך העניין, ואותו יזם מתכנן עכשיו, כי הוא מתכנן רגיל, הוא לא מתחשב בתמ"א, יכול להיות שיגיע לאישורים או... בעוד 10 שנים אחרי שהבניין יהיה מוכן, פתאום יגידו לו, צריכים להזיז את הבניין.
לא, עכשיו יגידו לו,
נכון.
הוא יכול להיות שהוא הכתים הסכם פינוי-בינוי, והוא הכתים 10 בניינים, ויש לו תכנון למה הולך לבנות שם, וכל הדבר הזה, ויש לו 100% חתימות, וכל הדבר הזה לא רלוונטי בגלל תכנון המטרו
החדש. יש הרבה אנשים שבזמן שאנחנו פה מדברים, יש הרבה אנשים...
תגיד מה נופל, אני אוהב את הסימון שלך.
לא, זה לא לשידור פשוט.
אם אני יכול להגיד משהו על אותו יזם, היזם הזה קודם כל צריך מבחינה משפטית להבין שהחוזים שלו מכסים אותו על כל תוואי המטרו ועל כל מה שהולך. מבחינה תכנונית הוא צריך לוודא שהוא בכלל עומד בהגדרות של תמ"א 70 לפני שהוא מתחיל לשפך פה כסף. ומבחינה שמאית הוא צריך להבין בכלל שהרווח היזמי שלו הוא אמיתי, כי אני תמיד אוהב לומר, שורה לפני שורת הרווח זה שורת המס. ויהיה לנו פה מס מטרו, ויהיה לנו פה את אלי השבחה, אגרות וכולי, זה בוודאי שלו. אז זה רק הבסיס של היזם הוא על שלל הנושאים. וזה גם שמיוחד בסינרגיה.
יש הרבה היתרים כרגע, ומש בזמן שאנחנו מדברים פה, שהם כבר לא רלוונטיים, יכול להיות שאפילו כבר אישרו את היתר. יכול להיות שלא ייתנו להם ממש אותו.
אז אולי בוא נבטל את המטרו הזה.
בוא נשאר בפקקים.
למה כל הזמן דברים משתנים פה במדינה הקטנה הזאת? לא נותנים לשבת ברוגע.
תשמע, אני חושב שדרך אגב, אם היו עושים במקום מטרו רכבות עיליות, חשמליות כאלה, בצורות מעגלים בכל הערים, רחובות עיגולים כאלה שמתחברות אחת לשנייה, עושים את זה צ'יק צ'אק בלי מטרו, לא צריך את זה. ידרסו קצת אנשים בדרך אם הם לא ישימו לב, אבל זה יכול לחסוך כל כך הרבה תוכניות ותכנונים שכנראה אנחנו לא נזכה להם, עזבו, אנחנו...
אבל הרעיון הוא שאם אתה גר ברחוב, אתה תוכל לעבוד ברעננה ולהגיע לשם תוך, בכל הפחות...
7 שעות.
בדיוק, קודם כל המהירות נסיעה.
המהירות תהיה...
אני לא חושב שזה ייקח פחות זמן, דרך אגב. בסדר, הרכבת הקלה, הקו האדום שאנחנו מדברים עליו, כמה לקח שם? איזה 20 שנה לקח? קו אדום, אתה מבין? וכל הנסיעה העילית, עזוב שהיא מסוכנת, היא גם איטית. אז למה אנחנו צריכים את כל הבלגן הזה? תת הקרקע, תהיה לך פה מכונה חופרת, אף אחד לא ירגיש אותך.
כן, אבל אתה יודע, אם היום אנחנו עובדים מהבית בזום, בעוד 20 שנה אנחנו אפילו לא נצטרך לעבוד.
כי אתה תהיה תחנת המטרו.
לא, ה-AI יעבוד במקומנו.
אינשאללה.
אבל הוא ייסע במקומנו במטרו?
גם, גם בקרטס, עזוב, אנחנו נשב בבית.
טוב, אם זה מעודד אותך, המטרו עובר גם בים, תוכל לנסוע.
באיזה ים?
אתה לא חייב לעבוד.
באיזה ים?
מה? הוא עובר לאורך החופים. אתה יכול לשבת איפה שאתה רוצה, לשתות קפה.
תבחר ים.
לא חייבים לעבוד.
כן, לא.
יהיו כמה תחנות קרובות לים, זה נכון.
כן.
שמוע, הנושא הזה מאוד... עכשיו, מי שרוצה להתחבר אליכם לדבר הזה...
קודם כל לקבוצת הוואטסאפ שלנו. שם כל העדכונים עולים, גם כל הקישורים לוובינרים.
יש לנו כל שבוע עדכון בקבוצה, ועדכון מלא בתוכן, שכבר אפשר להשתמש בו למחורת.
ממש.
בנושאים תכנוניים ושמיים ומשפטיים.
מאוד פרקטי, מאוד פרקטי.
פירוט של תחנות, אזורים מעניינים. זה קודם כל בקבוצה, זה תוכן לכולם, וכל מי שרוצה מוזמן להצטרף. דרך האתר אינטרנט שלנו.
גם באתר אינטרנט, נכון.
גם דיירים יכולים, נניח אנשים שגרים ברחובות ישנים, בשכונות האלה, ברחוב קרן היסוד ברעננה, נניח, פינת אחוזה, אם יכולים להצטרף, לקבל מידע שם, יש להם מה לעשות או שהם יבינו סינית?
תראה, יהיה להם שם מידע שהוא ברמה יחסית מאוד מאוד גבוהה. אבל בוא נגיד שהאנשים האלה כבר צריכים להתחבר לבעלי מקצוע שמתעסקים במטרו. אם הם רוצים להבין מה הולך לקרות, גם אם לא יקרה שום דבר לידם, הם צריכים להתחיל ולהבין איפה הם נמצאים.
כלומר, בניין שיש עכשיו באזור הזה, שבונים עליו טעם הכל, שמתחילים לדבר עם הדיירים ופינוי וכל האלה, הם צריכים לוודא שעורכי הדין מכירים את נושא המטרו.
ודאי. אגב, זה גם קורה. קרה לנו מהקבוצה שפנה לנו מישהו מראשון לציון שחשב שהולכים לעשות לו פרויקט מסוג מסוים, הוא ראה את מה שלנו על תחנת פריימן, okay. הוא הבין שהדברים הולכים להשתנות, הוא יצר איתנו קשר ועכשיו מתפתח שם, מתפתחת אצלו הבנה שהוא הולך להוביל במתחם למה הם צריכים לצפות, מגדלים הרבה יותר גבוהים, תמורות שונות, אז זה יכול להיות מעניין לכולם, כל מי שמתחבר יכול ללמוד מזה.
אני חושבת גם שהם צריכים להיות במעקב אחרי תוכניות מפורטות שמאושרות בסביבה שלהם ולהבין אולי עושים שם איחוד וחלוקה, אולי מבקשים להעביר אותם לאזורים אחרים, אפילו בסביב תחנות אורבניות, כלומר, לא רק בקרקעות הריקות.
נכון.
צריך ממש להיות במעקב, צריך גם להכיר את ההוראות של עצירת בנייה. לפי חוק התכנון והבנייה, יכול להיות שהקפיאו בכלל את כל האזור הזה מבחינה תכנונית. יכול להיות שאתה לא יכול אפילו לבנות ממד. יש אנשים שהגישו בקשות לממדים במרפסות, אבל הם בטבעת הראשונה וזה נעצר. אנשים הגישו התנגדויות וההתנגדויות התקבלו.
קיצור, אם קודם כולנו היינו, דיברנו שהישראלים הם נדלניסטים, כן. הם מוכרים וקונים דירות, בסך הכל. הם צריכים עכשיו להיות עוד יותר נדלניסטים. כי בסוף הדבר הזה ייגע כמעט בכולנו.
לא רק זה, גם תחשוב שאפילו הדייר הפשוט שרוצה למכור את הדירה שלו, מה הוא יכול לקבל, גולן?
תן השבחה מטורה.
בגודל של...
72%? זה...
והוא יכול להיות שהוא מוכר את הדירה שלו בסכום יותר נמוך, כי יש שם הפקעה.
כי הוא לא ידע.
ואם הוא לא עשה את החוזה נכון, את החוזה מחר, אז מי שיקבל את הפיצוי ההפקעה, יהיה הקונה.
וגם הוא שילם את ההיטל השבחה הגבוה.
בן אדם שמכר דירה, ופשוט הפסיד פעמיים.
וכל זה בגלל שהוא לא ידע, כי... אי אפשר לצפות עכשיו מכל, מכולם לדעת הכל. פשוט צריך...
צריך ללמוד.
טוב, דיקטם אותי.
וואו, מה עשינו לאופר היום?
האמת שמההתחלה זה התחיל קצת נמוך. אני לא רוצה להרים פה, חבר'ה, אנחנו מדינה עם הרבה אושר, בין העשר מעצמות.
יש כסף, יש מלא כסף במטרו, אני אומר לך על זה.
אבל לא, אל תסיים ככה, בואו נהיה רגע אופטימי. אנחנו בונים את מדינת ישראל... לגובה ומחדש כמעט את האזורים המרכזיים.
5 מיליון דולר ויש לכם ויזה קבועה לארצות הברית.
זה רק דירה במטרופולין גוש דן ויש לך ויזה בתל אביב.
כן.
לא, 5 מיליון דולר, לא שקל.
דולר.
דולר, 5 מיליון דולר ואת קבלת זה גרינקארד בארצות הברית.
וואו.
לא יודע, תעשו את החשבון. חברים, אני חייב להגיד לכם שמאוד שמחתי לארח אתכם כאן בפרלמנט הנדל"ן, ללמוד קצת, לא כלום, פרומיל האחוז שמענו על הדבר הזה שנקרא כל הנושא של המטרו והאקדמיה למטרו. אני מקווה מאוד שאנשים שמאזינים לנו ייכנסו פנימה, יתחברו אליכם, ילמדו עוד ועוד ועוד.
ואפרופו למידה, כל מי שרוצה והוא בעל מקצוע ורוצה להבין עוד יותר בעולם המטרו, יש לנו קורס מדהים על המטרו, איך לזהות מידע באינטרנט, איך להבין מה הזכויות שלכם, איך להבין לחשב שווי, איך להבין מה קורה עם חוק המטרו, וזה בדיוק הזמן לקפוץ פנימה ולהיכנס לתוך הרכבת הזאת, כי היא כבר יצאה מהתחנה. אתה רוצה לקרטס, אבל היא כבר יצאה.
גולן שבי, שמאי המקרקעין, תודה רבה שבאת. עורכת הדין אורטל דוידיאן גדעוני, תודה רבה.
תודה רבה.
עורך הדין שחר פטל, תודה רבה.
אני מקבל מילת סיכום, תגיד.
לחצי דקה יש לך, כן. פחות, 10 שניות.
אני רוצה להגיד שכל הנושא של הפקעות, כולם צריכים להיות ערניים אליו. מגיעים אלינו מקרים של אנשים שמפקיעים להם חניונים שלמים של הבניין, ומישהי הבחינה בזה במקרה, והדבר הזה הופך להיות פיצוי מאוד גדול ומנוהל נכון. לשים לב, לא להתעלם ממכתבי ההפקעה, אפשר כל, לשאול אותנו.
כל עוד לא מפקיעים לכם את חמתכם, תבדקו. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. מכוון את התנועה